ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בחורות דף מם ג'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהפרק החדש, פרק שביעי, פרק מומין אלו, שאתם רואים באופן בולט בתחילת דף מם ג' עמוד א'. הנושא שמיד נפתח בו, כתבנו בשוליים, מומין ודברים נוספים הפוסלים באדם, כלומר כהן, כהונה, פוסל אותו מלעבוד בבית המקדש, כגון פסול מחמת אינו שווה בזרעו של אהרון. יש מום, זה קטגוריה אחת שפוסל, ואם כהן בעל מום עובד, הוא מחליל את העבודה. יש קטגוריה שנייה שנקראת אינו שווה בזרעו של אהרון, הוא משונה, אדם שונה משאר אחיו הכהנים. הדברים האלו אינם נחשבים מומים גמורים, וממילא מי שבקטגוריה הזאת של אינו שווה בזרעו של אהרון לא מחלל את העבודה, אבל הוא עובר על מצוות עשה. ויש קטגוריה שלישית שנקראת פסול משום מראית העין. אנחנו בגמרות שלנו, הש"ס עוזר, שהוא הבסיס לשיעורים האלו של מפת התלמוד, הבאנו למעלה בשוליים, אתם יכולים לראות בצד ימין, הפסוקים שמזכירים מומי אדם וגם מומי בהמה, נושאים שטיפלנו בהם בפרק הקודם. והסיבה להכיר את הפסוקים, כי תוך כדי לימוד הגמרא יהיה התייחסות למילים פה ושם באותם פסוקים. אז לנוחיותכם הוספנו אותם כאן בדף. עכשיו אנחנו נפנה למשנה. מומים אלו, כלומר שנאמרו בבחור, בחור בהמה, בין קבועים בין עוברים, בין אם מדובר במום קבוע, בין אם מדובר במום עובר, פוסלים באדם. כל מה שהזכרנו בבהמה, אני אומר רק בקווים כלליים כעת, מה שהוזכר בבהמה בתור מום, פוסל בתור מום אצל אדם. יותר עליהן באדם, על פי רש"י בראש עמוד ב', הדברים שאנחנו עומדים ללמוד, יש כאן רשימה במשנה, קילון ולפתן, הם פסולים משום אינו שווה בזרעו של אהרון, ואינם מומים גמורים. לכן נראה שהמשנה פותחת קודם במומים, ואז המשנה אומר יותר עליהן באדם עוד דברים שאינם נחשבים מומים, מום גמור, אלא כפי שאמרנו קטגוריה של שאינו שווה בזרעו של אהרון. זה ביטוי אגב שתוצאה מגזירת הכתוב, פסוק שהגמרא תביא בשולי העמוד שלנו. יש עוד תופעות, אין לו גבינים, גבות עיניים וכולי, הם מוזכרים במשנה בעמוד ב', והם פסולים משום מראית העין. זאת אומרת, מראית העין, כשאתה מסתכל על בן אדם עם התופעות האלו שיוזכרו בהמשך, יש מין, זה גורם מין תחושת רתיעה או מיאוס, ולכן גם הם פוסלים, אבל ברמה נמוכה ממה ש ממה שהוזכר לפני כן. אז אנחנו ממשיכים במשנתנו באלו שהם נמצאים דווקא באדם, לא שייכים בבהמה, זה מה שהמשנה אומרת, נקרא עוד פעם, יותר עליהם באדם, הקילון והלפתן והמקוון ושורשו שקוט וסקיפת. הגמרא תפרש את הדברים אחד אחד בעמוד ב', אז אין צורך כעת להתעכב, רק שנזכיר שהם גם תופעות שפוסלים באדם. ובעלי חתרות או חתותרות, זה שנוי במחלוקת. רבי יהודה מכשיר וחכמים פוסלים. הקרח פסול. איזה הוא קרח? כל שאין לו שיטה של שיער מקפת מאוזן לאוזן. אם יש לו, הרי זה קשר. גם זה נשאיר לגמרא יותר מאוחר לפתח דיון סביבו. שואלת הגמרא, על בסיס מה שאמרנו, שמה שפוסל בבהמה פוסל באדם, וגם מה שפוסל באדם פוסל בבהמה, ויש עוד דברים באדם שלא נמצאים אצל בהמה, הנושא כעת שכתבנו בשוליים, איך יודעים שהמומים הכתובים בתורה אצל בהמה שייכים גם באדם? אין צורך כעת לפרט את המומים של בהמה. אמנם יש אפשרות להסתכל בפסוקים שהוספנו למעלה בשוליים, למשל בויקרא פרק ב פסוק כ"א הוספנו שזה מדובר בבהמה, אתם רואים את זה באמצע הציטוטים למעלה, אז אולי רק לרענן את הזיכרון, בפסוק כ"ב כתוב עברת או שבור או יבלת או גרב או ילפת לא תקריבו אלה לשם, ואישה לא תתנם לא תתנם מהם על המזבח לשם, ושור ושה שרוע וקלות נדבה תעשה אותו ולנדר לא ירצה. ופסוק ד' ממשיך עם עוד תופעות שמוזכרות אצל הבהמה שפוסל. אז אנחנו רוצים לדעת עמי, למה אתה אומר שמה שפוסל בבהמה פוסל באדם, והעיקה יבלת דלא כתיב באורייתא באדם? כך לדוגמה הדבר הזה שמוזכר בויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ב, שכתוב אצל מומי בהמה, קראנו את הפסוק מקודם, זה כתוב אצל בהמה, לא כתוב אצל אדם. ותו דק תבלול דלא כתיבי בבהמה, הם כתובים באדם, וגם אותם אפשר לראות בפסוקים למעלה שהוספנו בשוליים בויקרא פרק כ"א פסוק כ', שכתוב שם או גיבן או דק או תבלון. אז דק ותבלון בתופעות בעין הם נכתבים אצל אדם ולא נכתבים אצל בהמה, אז למה שיפסלו בבהמה? הגמונה מלף ילפי מהדדי, שני התחומים האלו, מומי אדם ומומי בהמה, נלמדים זה מזה. דתניא, באדם לא נאמר בו יבלת, בבהמה לא נאמר דק תבלול. מניין ליתן את האמור של זה בזה ואת האמור של זה בזה? תלמוד לומר, גרב גרב ילפת, ילפת לגזירה שווה. בפסוקים גם את הדברים האלו אפשר לראות. בבהמה בפסוק כ"ב כתוב, ויקרא פרק כ"ב פסוק כ"ב, כתוב שם גרב או ילפת. אצל אדם בפרק כ"א פסוק כ' מוזכר גרב או ילפת. אז מזה החז"ל יצרו במסורת, כמובן קיבלו חז"ל מסורת שיש לקשר בין שתי הפרשיות, לומדים זה מזה. וממשיך הגמרא, אנחנו סימנו את השורות הבאות כנקודה ארוכה, מופני. המילים האלו שציטטנו מיותרים, זה הכוונה מופני, פנויים, כדי שנסמוך עליהם ליצירת גזירה השווה. דאי לא מופני, אם אין התופעה הזאת שהמילים האלו פנויים ליצירת גזירה השווה, איקה למפח, יש מקום להפריך את הניסיון ללמוד תחום אחד מהשני. אדם מבהמה, למשל, אם לא היה אחד מהמינים האלו פנויים, אז לא הייתי לומד אדם מבהמה, שכן היא עצמה קריבה לגבי מזבח. זה ש... משהו פוסל עצר בהמה, אני יכול להבין את זה, כי הבהמה עצמה קריבה לגבי מזבח. אדם הוא רק עובד, הוא הכהן שעובד, הוא לא קריב על המזבח. בהמה מאדם לא יפה, וגם ההפך, לא הייתי לומד פסול בבהמה מזה שמשהו פוסל באדם, שכן התרבה במצוות. אדם יש לו מצוות שהוא מקיים, אז מאחר שיש לו את העליונות או העדיפות הזאת, אולי הדברים יותר רגישים אצלו, ולכן אצלו הדברים האלו פוסלים ולא עצר בהמה. לי, כלומר באמת אפנויה מופני. יש מילה פה בפסוקים שפנוי, שנמצא אך ורק כדי לעשות הגזרה שווה. יכולתי אחרת להסתדר גם בלעדיו. איך? לכתוב רחמנה ילפת. היה מספיק לתורה לכתוב שילפת פוסיל, ולא בי גרב. לא היה צורך לתורה לפרט שגרב נחשב מובנה מינה, ואני מעצמי הייתי אומר, ומה ילפת לא מאיסה? הווי מומה, התופעה של ילפת, המום הזה שנקראת ילפת, הוא לא מאוס, ובכל זאת הוא נחשב מום. גרב דמאיס לא כל שכן, אז בוודאי גרב יחשב מום, הוא מאוס. גרב דכתב רחמנה, למה התורה כותבת באופן מפורש דבר שמעצמי יכולתי ללמוד? תשובה להפנויה, כדי להיות, איך אמרנו, מילה פנויה, כדי ליצור את הקשר בין שתי הסוגיות, מום אדם ומום בהמה. כעת יש לנו סימון חדש, ואנחנו נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים את המשולש עם השפיץ למעלה, אחר כך שפיץ למטה, זה מעקב. לא, לעקוב אחרי המסע ומתן, השאלות ותשובות. אז עם השפיץ למעלה, שאלות בעניין מיקום כתיבת המומים בתורה, הפוך תשובות. אז יש כאן הצעות בעניין הזה, איפה לכתוב את המומים, הצעות שונות, חילופיות ממה שקורה באמת. הגמרא שואלת, ולכתבינו רחמנה כולו בחד, למה שהתורה לא תכתוב את כל המומים באחד מהתחומים האלו, וגרב וילפת אחה והחה, והמילות קשר האלו גרב וילפת גם באדם וגם בבהמה, ולופו מהדדי, ובדרך זה נלמד את שתי הפרשיות, את שני התחומים זה מזה. למה רואים פירוט של המומים גם באדם וגם בהמה, כמו שאפשר לראות מהפסוקים שאוספנו פה למעלה בשוליים? למה עשתה התורה, שבדרך כלל מתקמצת במילותיה, וכאן היא מפרטת גם באדם וגם בהמה? הגמרא מגיבה, תשימו לב, תשובה ארוכה. אהי לכתוב רחמנה, אתה הצעת שנכתוב את הרשימה של המומים באחד ונלמד את התחום השני ממנו, אז איפה כן לכתוב? היא כתב באדם הווה אמינא, אז הייתי חושב כל זה פסול באדם, פסול בבהמה. נגיד תופעות שפוסלים באדם ותופעות ששייכים עצר בהמה, בסדר, הם יפסלו גם בבהמה. קלות וחוטין, קלות זה מום בפרסות הבהמה, לאדם אין פרסות, אין טלפיים, אז קלות לא שייך בכלל אצל אדם. וגם הפסול של חוטים, שזה קשור לתופעות בתוך הפה, בלי לפרט עכשיו.
חוטים דלת נהו באדם, הם לא שייכים באדם. בבהמה נמי לא נפסלו, הם לא יהיו בסיס לפסול בבהמה. אז אם הייתי כותב את הרשימה של המומים באדם, הייתי אומר שמה שפוסל ושייך באדם פוסל בבהמה. אבל דבר שלא שייך אצל אדם, מאחר שאם היינו כותבים את הרשימה של המומים אצל אדם, דבר שלא שייך לפסול באדם לא יפסול בבהמה. ואי כתב רחמנה כולהו בבהמה, אבי אמינה, כל זה פסול בבהמה, פסול באדם. יש דברים שלא שייכים בכלל בבהמה. גיבן וחרום דלת נהו בבהמה, בלי לפרט, רק נזכיר את התופעות. אחד נקרא גיבן ואחד נקרא חרום, הם פשוט לא שייכים אצל בהמה. באדם נמי לא לפסלו. עוד פעם, שאם הייתי כותב רשימה של מומים אצל בהמה, אז בסדר, מה שכתוב אצל בהמה ושייך ושייך בבהמה שייך גם באדם, יפסול. אבל תופעות שלא שייכים בכלל בבהמה לא יפסלו באדם. שאלה, ולכתבינו רחמנה כולו בחד, למה שהתורה לא תפרט את כל המומים באחד מהתחומים? והנח דלת נהו באדם, כמו קלות וחוטין שלא שייכים באדם, לרחמנה בבהמה. והנח הגיבן וחרום דלת נהו בבהמה, לכתוב באדם. וגר הרב וילפת אחה והחה ולילפי מהדדי, והגב ילפת, שמענו שאלו הם מילות הקשר ליצירת הגזר השווה, לכתוב אותם גם בבהמה וגם באדם, ואותם מומים משותפים נלמד אחד מהשני בלי לפרט את אותם מומים המשותפים בשני התחומים. תפרט אותם רק בתחום אחד. ולמשל, למה התורה כותבת עיוור, פיסח, שבור גם בבהמה וגם באדם? אלא תשובה, איך זה שהתורה כותבת פעמיים רשימה של מומים משותפים בזמן שהיה אפשר להסתפק באזכור אותם דברים בתחום אחד? תשובה לזה, כתנא דבי רבי ישמעאל, דתנא דבי רבי ישמעאל, כל פרשה שנאמרה ונשנית לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה. נכון, יש כפילות, אבל הרשימה של המומים באדם והרשימה של המומים אצל בהמה, לכל רשימה יש חידוש, ודווקא הזכרנו אותם. הקלות וחוטין לא שייך באדם, זה מהווה חידוש אצל בהמה. החרום והגיבן שאמרנו ששייכים אצל אדם ולא אצל בהמה, זה החידוש אצל אדם. אז אגב התופעות האלו שאנחנו מגדירים כחידושים בבהמה, החידושים אצל אדם, מצדיק תוספת מומים שמשותפים בבהמה ואדם, ואין בעיה שהם גם כן יופיעו כפוא. אנחנו רק נזכיר את מה שאמרנו שמובא ברש"י בקיצור, קצת למטה מפה ברש"י, שנתחדש בה, והכה עיקר חידוש באדם גיבן וחרום, ובבהמה קלות וחוטין. כעת יש לנו נושא חדש בשוליים, למה היה צורך לתורה לכתוב שמומים פוסל בבכור, באדם, כלומר כהונה, ובקודשים, שאר קורבנות, תכתוב באחד ונלמד השאר ממנו? כאן אנחנו לא נכנסים פרטי המומין, פרטי המומין, אלא באופן כללי, התופעה שמום פוסל. התורה כותבת שמום פוסל, כפי שאמרנו בויקרא כ"א, אצל אדם, שמומים פוסלים בכהונה, מומים פוסלים בקורבנות באופן כללי, ובספר דברים כתוב אצל בכור, בכור בהמה, שמום פוסל בו. לא היה אפשר לכתוב רק באחד מהם, ואוכל לדעת את שני התחומים הנוספים בכך. שוב פעם, סגנון שאלה, או הערה, או קושיה, איך שתגדירו את זה, עקב ההנחה שהתורה בדרך כלל מתכמצת במילותיה. הגמרא, אמר רבא, למה אני, דכתב רחמנא, מום באדם? כלומר, שמומים פוסלים. מום בקודשים, מום בבכור. העונה הגמרא, צריכה. אני צריך שהתורה יפרט בשלושת התחומים האלו. תהי כתב רחמנא, מום באדם, שכן נתראה במצוות. אני לא הייתי יודע שמומים פוסלים בבהמה מזה שמום פוסל באדם. אדם מבכור לא הייתי, אם התורה הייתה כותבת מום בבכור, לא הייתי לומד שמום פוסל באדם בכהן, שכן הוא עצמו הבכור קרב לגבי מזבח. מקריבים הבכור כקורבן אדם, אין קורבנות אדם. קודשים מבכור, שאר קורבנות מבכור לא הייתי, לא הייתי יודע שמום פוסל בהם מזה שמום פוסל בבכור, שכן קדושתו מרחם. הקדושה ששייכת בבכור זה בלידה, בלי צורך לבעלים להקדיש אותו בכלל, בעצם לידתו כבכור הוא קדוש. אז זה מין, נקרא זה מעלה אצל בכור שלא נמצא אצל שאר קודשים. אז זה שמום פוסל בבכור, לא הייתי יודע בשאר קודשים שאינם קדושים מרחם. אדם מקודשים לא, עתי שכן הן עצמן קרבים, מקריבים בהמות הקורבנות עצמם על המזבח, ממילא מום פוסל בהם, לא הייתי יודע שמום פוסל בכהונה שלא קרב עצמו על המזבח. בכור מקודשים לא הייתי, זה שהתורה כתבת שמום פוסל בקודשים לא היה מלמד על כך בבכור, שכן אצל קודשים קדושתו מרובה. יש כאן שני אספקטים, שני תיאורים על כך שקדושתו מרובה. א', בקודשים אפשר להקדיש זכרים ונקבות, בכור שייך רק בזכר, וגם קודשים כולל כל מיני קורבנות, חטאות, אשמות, עולות, שלמים, בכור זה סוג קורבן אחד. אז זה שמום פוסל בקודשים, אני יכול להבין, לא הייתי יודע שכן גם אצל בכור. אז עד הנקודה הזאת אנחנו מבינים חדה מחדה לא עתיה, בזה שתורה כותבת אחד לא הייתי יכול לעלות על עוד אחד שגם שם הוא פוסל. תיתי חדה מתארתי, למה שהתורה לא תכתוב שני תחומים ואוכל ללמוד את התחום השלישי בלי צורך לתורה לפרט? שואלת הגמרא, אוקיי, אז בוא נבחון את זה. ושוב פעם, תשימו לב, נקודה ארוכה. מהתיתי, במילים אחרות, איזו תחום לא נכתוב שלא תיכתב בתורה, ומזה שהתורה כותבת שניים אני אוכל ללמוד את השלישי. אז זה השאלה פה, מהי תתי, ממה אלמד את התחום השלישי בלי לכתוב אותו? לא לכתוב רחמנה בבכור שהתורה תשתוק, שהיא לא תכתוב בפרשת בספר דברים אצל בכור שמום פוסל, ותתי מאנך מזה שמום פוסל באדם ובשאר קודשים, מביניהם אוכל ללמוד גם בכור. הגמרא אומרת לא, מה להנח שכן קדושתן מרובה ונוהגים בפשוטים. מום פוסל אצל שאר קורבנות, כפי שאמרנו, קדושתן מרובה, וקודשים וכהונה נוהגת גם במי שלא בהכרח בכור. כהן לא צריך להיות בכור, כהן משרת בבית המקדש מזה שהוא נולד מאבא כהן. אז לכן מום יכול לפסול בכזה דבר שנוהג גם בפשוטין. לא הייתי יודע שזה פוסל בבכור מזה שהתורה תכתוב שמום פוסל באדם וקודשים. לא לכתוב בקודשים, נשאיר פרשת מום בשאר קורבנות בויקרא כ"ב, אל תכתוב אותו, ותיתי מהנח, ובואו נלמד אותו שמום פוסל בשאר קודשים מבכור ואדם. לא, 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 זה גם לא יצליח. מה להנח שכן קדושתן מאליהן? הבכור נולד ככה, קדוש. כהן קדוש, עצם זה שאבא שלו כהן. מה שאין כן בשאר קודשים, אין כזה אוטומט קורבן, אתה צריך להקדיש אותו. אז לכן אולי מום לא פוסל בכזה דבר. לא לכתוב באדם ותתי מהנח, מבכור וקודשים, שמזה שמום פוסל בהם אז יפסול גם באדם, לא. מה להנח שכן הן עצמן קריבין על גבי מזבח. לכן היא כך צריכי. אני צריך, ובכך הוכחנו שיש צורך לתורה לפרט, שמום פוסל בשלושת התחומים האלו, באדם, בשאר קודשים ובבכור. ראינו במשנה יתר עליהם באדם, אז המשנה המשיכה לפרט עוד תופעות, והסברנו בהקדמה שלנו שההמשך המשנה, אותם תופעות הם פוסלים אבל לא מדין מום גמור. ולכן כאן הגמרא שואלת, מנה הנימילי, מניין לנו, כך נראה לעניות דעתי לפרש את השאלה הזאת, מניין לנו שיש דברים הפוסלים דינם מומים גמורים. אמר רב יוחנן דאמר קרא, הפסוק בויקרא כ"א פסוק כ"א, הפסוק הזה אנחנו לא הבאנו אותו למעלה, כי בפסוק אין אזכור של מום ממש. אז כאן הגמרא מביאה את הציטוט שאנחנו צריכים לדרשה באותו, עוד פעם, ויקרא חף א' פסוק חף א', כל איש אשר בו מום מזרע אהרון. זה פסוק שנמצא באותו פרשה של המומים. איש ששווה בזרעו של אהרון, אדם שעונה לדרישה הזאת שהוא נקרא שווה בזרעו של אהרון, מום פוסל בו. אבל יש אנשים שהם מלכתחילה אינם שווים בזרעו של אהרון, אז הם פסולים גם בלי מום. הם פסולים בגלל שהם אינם שווים בזרעו של אהרון. כך רש"י בשורה האחרונה, איש השווה בזרעו של אהרון הוא דבעי מומה, האין שווה בזרעו של אהרון ולא מומה נמי מפסל. הזכרנו אם כן תחומים שונים, תחום של מום גמור ותחום הזה שנקרא אינו שווה בזרעו של אהרון, שהמשנה פירטה אותם תופעות גופניות שהם ככה, האדם הזה נראה שונה מאחרים, אבל זה לא מוגדר כמום גמור. מה שואלת הגמרא כאן, אנחנו עוברים לעמוד ב', תשימו לב, יש פה סימון חדש, המעוין, ובשוליים כתבנו מה איקה בין זה, הבלטנו את המילים האלו במעוינים, והגמרא רוצה לשאול מה ההבדל בין הקטגוריות האלו, מה ההבדל בין שאינו שווה בזרעו של אהרון למום או למראית עין, מה שאמרנו מקודם מובא במשנה הבאה בהמשך העמוד בשורות הרחבות כאן. אז הגמרא שואלת בשורה הראשונה, מה העיקר בין מומה לשאינו שווה בזרעו של אהרון?
מה ההבדל בין כהן שנפסל בגלל מום גמור וכהן שנפסל בגלל שהוא אינו שווה בזרעו של אהרון, כמו הכילון, הלפתן ומה שהזכרנו במשנה שלנו, המשנה פותחת הפרק. מה ההבדל? איקה ביני עונה הגמרא משום אכולי עבודה, משום לחלל את העבודה. מומה כהן שהוא בעל מום גמור, אם הוא עובד מקריב קורבן מחיב עבודה, הוא מחלל את העבודה. תכתיב מום בו ולא יחלל, על פי הפסוק שהבאנו בעמוד א' בשוליים במומי אדם, כך שמה כתוב אך אל הפרוכת לא יבוא ואל המזבח לא יגש, כי מום בו ולא יחלל את מקדשי, כי אני השם מקדשם. אז אם מישהו נושא על גופו מום גמור, הוא מחלל את העבודה. שאינו, ממשיך הגמרא בשורה רביעית, שאינו שווה בזרעו של אהרון, לא מכיל עבודה. מה יקבל שאינו שווה בזרעו של אהרון? אותם דברים שהם מוגדרים כאלו שראינו במשנה הפותחת, ומשום מראית העין. אלו דברים שמובאים בהמשך העמוד. כך רש"י אומר, כל ענך דכחשים ומדיתים משום מראית העין שמאוסים לראות, כגון שנשו ריסי עיניו ושנטלו שיניו. מה שאמרנו בהתחלה, שמה זה מראית העין? מאוס. זה לא נוח להסתכל על אדם כזה. זה החיסרון בו. אבל שוב פעם, זה לא מום, אבל זה פוסל מעבודה. אז מה ההבדל בין אלו שפוסלים משום מראית העין לאלו שהם, שהזכרנו אותם במשנתנו, שהם הופכים את אדם להיות אינו שווה בזרעו של אהרון? תשובה, איקה ביניו עשה, מצוות עשה מן התורה. עשה, רש"י כותב שורה רביעית, מי שאינו שווה בזרעו של אהרון והוא עובד, עובר בעשה אם עבד. דרך אם משמע, השווה בזער אהרון הווה כהן ויעבוד. אפשר לדייק מזה, שאינו שווה לא יעבוד, ולאו הבא מכלל עשה, שווה עשה. בכללי ההלכה, דבר שהוא שלילי, הוא שלילה, כמו כאן, הוא אינו שווה בזרעו של אהרון, אז ועליו אומרים לא יעבוד. מניין לנו את זה? כי דייקנו מעשה, תהיינו מי שכן שווה הוא יעבוד, נדייק, וממילא מי שאינו שווה לא יעבוד. זה נקרא לאו, אבל הוא בא מכלל עשה, הוא בא מכוח עשה, אז הוא נחשב כמצוות עשה, וממילא מי שבכל זאת עובד בתור אינו שווה בזרעו של אהרון, הוא עובר על עשה. מי שעובד עם הבעיה של מראית העין, הוא לא עובר אפילו על עשה. כפי שאמרנו כשקראנו את המשנה, כאן הגמרא מפרטת המומין. כשאמרתי מומין, זה לפעמים משתמשים במילה מום, אבל היא לא מדויקת כשמזכירים את דברים אלו, כי החיסרון לא משום מום גמור. זה כן, אפשר להגיד, זה כן מום, אבל לא מום גמור. והסימון, הצורת כתר, הוא מהווה עבורנו ציטוטים מהמשנה של אותם תופעות. מה הם? קילון, דדמי רישי לא אחלה. מה זה אחלה? אחלה זה כיסוי חבית. והאם אפשר לפרט קצת יותר? אז נסתכל ברש"י קצת למעלה מפה, לאחלה, לכיסוי של חבית. מה הצורה של אותו כיסוי חבית? שחד מלמעלה ורחב מלמטה. אז צורת הראש של אותו כהן הוא כזה, אז הוא פסול לעבודה בגלל שהוא לא כמו שאר הכהנים, הוא נראה קצת מוזר. לפתא, מה זה? דדמי רישי לגלגלידה דליפתה. רש"י, לגלגלידה דליפתה, לראש הלפת, שראשה של הלפת רחב ולכת וכלה למטה. זה כמעט ההפך מהאוכלה. האוכלה היה צר למעלה ורחב למטה, וזה רחב מלמעלה וכלה
ונהיה צר לכיוון מטה. תנה, וצברו עומד באמצע ראשו. יש מחלוקת, וזה מובא בשיטה מקובצת, כלומר יש כיוון נוסף שאומר שמה שקראנו עכשיו באותו ברייתא, האם זה פסול נוסף, וכך אתם יכולים לראות בשיטה מקובצת עוד גימול, או הוא פירוש למשנה. אז וכפי שראינו פה, האדם הזה שמובא בברייתא, הצוואר שלו יוצא באמצע ראשו, אז ראשו בולט לאחוריו כמו כלפניו. זה משונה, בדרך כלל הראש בולט יותר מקדימה מאחורה. נמשיך. מה כוון? דדמי ראשי למה כוון, רשי למה כווה לקרדום, שאורפו עגול וקצר ברוחב. הגמרא ממשיכה, ושראשו שקוט. התופעה הזאת מלפניו, רשי כותב שקוט מלפניו, שראשו משופע מלפניו באלכסון כאין כלי של נגר שקורין, ורשי מביא את הכלי בלועזית. מה עוד יש? הגמרא אומרת וסקיפת. מתי, באיזו מקום בראש התופעה הזאת של סקיפת? מאחוריו. כדי אמרי אינשי שקי ופיסה, שוב פעם רשי, מאחוריו, שגובה ראשו חסר מאחוריו, שקי ופיסה, שנראה כמי שניטל ממנו חתיכה. הגמרא ממשיכה, תנא וצווארו שקוט ושמוט. שקוט, מה זה? דחביה מחמה. שמוט, דאריך ושמוט. רשי, דחביה מחמה, שראשו מוטל בין כתפיו, ודומה כמי שראשו שמוט. יש עוד גרסה, אם אני לא טועה, במקום שקוט, שקוע. אז זה אותו רעיון, שהוא נראה נמוך בין הכתפיים. שמות, הגמרא אומרת על זה דארך ושמות, הרבינו גרשום, אנחנו סימנו בשורות הרחבות, אתם יכולים לראות אצלנו בגמרות המסומנות כוכבית, ושמות דארך צברו ודק, הוא בולט פרצופו הרבה לחוץ. נחזור לגמרא. ובעל חתרות, רב יהודה וכו', היה מחלוקת בעניין החתותרת בין רב יהודה והחכמים במשנתנו. רב יהודה הכשיר את הדבר, התופעה הזאת, חכמים פוסלים. הגמרא, דאית בי עצם, כולי אלמה לא פליגי דפסלה. אם בחתותרת הזאת על האדם יש גם עצם וכולי אלמה, גם רבי דה יסכים שהוא פסול. כי פליגי דלת בי עצם, מור סבר האינו שווה בזהו של אהרון. זה השיטת החכמים. ומור סבר רבי דה קלקולה דביסלה באלמה עוד, חתיכת בשר, תוספת בשר יש לכהן הזה, זה לא הופך אותו להיות מוזר או אינו שווה בזהו של אהרון. הקירח פסול. נשים לב, יש לנו צורת בית וגם מספרים רומאים, ובשוליים כתבנו שני לשונות ברבה בעניין קירח. אמר רבה, לא שנו שקירח פסול, אלא שאין לו לאחוריו ויש לו לפניו. כלומר, שיטה או שורה של שיער אין לו לאחוריו, אבל יש שורה של שיער מלפניו. זה פסול. אבל יש לו לאחוריו ולפניו, אני קורא לפי גרסת רשי, כשר. וכל שכן שיש לו לאחוריו ואין לו לפניו, זה עוד יותר מכובד, אותו, עוד יותר יפה. אם יש לו שורה, אותו קרח, יש לו שורה של שיער מאחוריו ואין לו לפניו. ואיקה דמתני אספה, ואם יש לו הרי זה כשר. זה היה במשנתנו ציטוט מהסיפה של המשנה. במשנה היה כתוב איזו קרח כל שאין לו שיטה של שיער מגיע מאוזן מאוזן. המשנה לא פירטה איפה נמצא אותה שורה של שיער, אבל אם אין לו פסול, אם יש לו כשר. אז אנחנו במשנה השנייה נתמקד בה, אם יש לו כשר, אמר רבא, לא שנו שהוא כשר, אלא שיש לו לאחורה ואין לו לפניו. זה כשר. אגב, זה היה כשר גם כן במשנה הראשונה. אבל, הנה ההבדל. יש לו בין לאחורה ובין לפניו, פסול. אם יש לו גם לפניו וגם מאחוריו הוא פסול, וכל שכן שיהיה פסול שיש לו לפניו ואין לו לאחוריו. אגב, גם בזה יש לו לפניו ואין לו אחריו, יש הסכמה בין שני הלשון. ההבדל הוא מה שאנחנו קבקבנו. אם יש לו גם לפניו וגם לאחריו, לפי לשנה ראשונה כשר, לפי לשנה שנייה פסול. אז אנחנו נקרא עוד פעם את השורה האחרונה שקראנו, וכל שכן שיש לו לפניו ואין לו לאחריו, וכל שכן שאין לו כלל דה פסול. זה לא ראינו מקודם, וזה ודאי פסול לפי הלשנה השנייה. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, להסביר למה יש צורך לרב יוחנן ללמד הכוחנים והננסים והזב לגנים פסולים, לפי שאינן שווה בזרעו של אהרון. לכאורה דבריו כבר שנויים במשנה. אז אנחנו שוב פעם נקרא את הדינו של רב יוחנן, ואז יהיה מהלך של מסע ומתן בגמרא, ואנחנו הבלטנו את המהלך הזה עם הצורה של ההרגש בשני כיוונים, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה שעם החלק הצר למעלה עם קושיות הפך תשובות. קודם רב יוחנן, הגמרא, אמר רב יוחנן, הכוחנים והננסים והזב לגנים פסולים לפי שאינון שווה בזרעו של אהרון. ומי שעובד בצורה כזאת, אז הוא עובר בעשה. שואלת הגמרא, כוחנים או קרח? תנינה, יש לנו את זה במשנה. ננסים, זה מופיע בדף מ"א עמוד ב', תנינה מופיע במשנה. הגמרא עונה, זב לגנים הצטריך עלי לאשמעינן. היה צורך לרבי יוחנן לפרש זב לגנים. אגב, רש"י כותב זב לגנים ממול שעיניהם זבות וזולגות מים. אז זה היה לזה היה צורך לרבי יוחנן. אבל מה, בדרך כלל הגמרא אומרת הצטריך עלי לאשמעינן, זה משמע זה בלבד. אבל כאן יש להוסיף לא רק זה, אלא גם השאר, גם קרחנים וננסים שהזכיר רבי יוחנן, היה כן היה צורך. ומהו דתימה? משום מראית העין. נכון, הייתי יודע כבר מהמשניות שקרחנים וננסים הם פסולים לעבודה, אבל ללא רבי יוחנן הייתי חושב שהפסול שלהם משום מראית עין, ובכך אם הם עובדים בכל זאת, הם אינם עוברים על אותו עשה שהזכרנו מוקדם יותר. לכן היה צורך לרבי יוחנן להשמיע שהדברים האלו, כרחנים והנעשים וגם הזב לגנים, הפסול שלהם משום הקטגוריה השני, האמצעי הזה, שאינו שווה בזרעו של אהרון. אבל הגמרא לא מסתפקת בזה. היא שואלת, והכל החדיק המשום מרית העין מתנה. אם יש משהו שפסול משום מרית העין, המשנה מפרטת כך. זאת אומרת, לא היה לי מקום לחשוב שהדברים האלו עשו משום מרית העין, כי אם הם היו עשו משום מרית העין, המשנה הייתה אומרת. דקטני, יש לנו שלוש שורות מסוף העמוד, ושנשרו ריסי עיניו, פסול מפני מרית העין. אז רואים שהתופעה כזאת, נשרו ריסי עיניו, זה פסול משום מרית העין. ומה שהזכרנו, ננסים, קלחנים, לא פסול משום מרית העין. אז למה היה לרבי יוחנן צורך לפרט את מה שהוא אמר? הגמרא עונה, מהו דתימה? כלומר, בלי רבי יוחנן, תני חדה, המשנה מפרטת דבר אחד שפסול משום מרית העין, פועדים לכולו. מה זה לכולו? מבעל החטטרות ואילך, מה שראינו במשנתנו, משם ואילך הלאה, כולם משום מרית העין. ולכן בא רבי יוחנן ואומר, לא. שואלת הגמרא, והכל החדיקה מהדר ומתנה, אם משהו פסול משום מרית העין, המשנה חוזרת ומפרטת כך. ומדף מ"ד, ציטוט מדף מ"ד, ושנטלו שיניו פסול משום מרית העין. ולכן אם המשנה לא מפרטת, לא הייתי חושב שהפסול משום מרית העין. אם כן, למה לי רבי יוחנן? תשובה, אלא התפקיד של רבי יוחנן להפוקי מעד איתניה, להפוקי את הדעה שמובא בברית הבאה. דתניה, הכוחנים והננסים והזב לגנים כשרים, כלומר מדוראית הכשרים, ולא אמרו פסול, לא אמרו שיש להם פסול דרבנן, אלא משום מרית העין. אז עכשיו בא רבי יוחנן ואומר, לא לפסוק כך, לא לקבל את העמדה הזאת. מן היתן, אז מי התנה שעומד מאחורי הברית הזאת? רבי יהודה היא. דתניה, רבי יהודה אומר, הכהנים, לרבות הכהנים, כלומר הם שהם כשרים מן התורה. בא רבי יוחנן ואומר, לא, הם לא כשרים מן התורה, יש להם חיסרון של אינו שווה בזרעו של אהרון, שלמדנו מקודם שזה לאו הבא מכלל עשה, והוא פסול בעיה מן התורה ולא רק מדרבנן. המשנה, לפני שניכנס למשנה, יש לנו נושא במילה אחת, גיבן. הפירוש של גיבן, אנחנו נשאיר את זה למשנה ולגמרא לטפל בו. אין לו גבינים, גבות עיניים, אין לו אלא גבין אחד, זהו גיבן האמור בתורה. רבי דוסא אומר, כל שגביניו שוכבים, רבי חנינא בן תיגמוס אומר, מי שיש לו שני גבין ושתי שדראות. לפי רבי חנינא בן תיגמוס, הגיבן לא קשור לעיניים בכלל. ברש"י למטה, מתחת לגמרא שלוש שורות, הוא אומר על גבינים, מביא לשון לועזי שמשמעו גבות. וממשיך רש"י שגבינים שוכבים, שזה שיטת רבי דוסא, ששרות גביניו גדולים ומוטלים על עיניו. הגמרא, וגיבן דאין לו משמע,
במשנה שלנו אמרנו שאין לו גבינים או אין לו אלא גבין אחד, זה הגיבין אמור בתורה. האם זה באמת המשמעות של גיבין משהו חיסרון? ורמינו גיבין שיש לו גבינים הרבה, ששני גבות עיניו מצטרפות ואין הפרש ביניהם. אין לו גבינים או אין לו אלא גבין אחד, מנהין תלמוד לומר או גיבין? מהמילה או לומדים על החסר, אבל המילה גיבין עצמו משמע ההפך. אמר רבה, זהו מדרש או גיבין. כלומר פשט של גיבין במשנה היא באמת תוצאה מהמילה או, אלא ומה שאמרנו שגיבין עצמו אינו משמע חסר. זה שהתורה כותבת או גיבין מאפשרת לנו לרבות גם חסר. ורשי אומר שורה רביעית, זהו מדרש או גיבין והכי כמר, זהו או גיבין אמור בתורה. מה שראינו אצלנו במשנה זה התיאור של החסר הוא התוצאה מהדרשה מהמילה או. וממשיך רשי, ורבי דוסה פליגלי ולא דריש או. רבי דוסה במשנה דיבר על ריבוי שערות, אז זהו, זה אין, ואין מעבר לזה אין דרשה על חסר מהמילה או. ממשיך הגמרא, רבי דוסה אומר וכולי. עכשיו וכולי זה שייך על ההמשך המשנה, רבי חנינא בן אנטיגנוס שדיבר על גיבין, מי שיש שני גבין שני שדרות, אז הוא פסול עבודה. אז למימרא דחאי, בזה שאתה אומר שהוא פסול עבודה, משמע שהבן אדם הזה כן ממשיך לחיות, הוא גודל וכולי, רק שהוא פסול עבודה. אבל זה מורר אצלנו שאלה, והאיתמה המפלת בריאה אישה בלידתה, מפלת מין בריאה שיש לו שני גבין שני שדרות, ואמר רב באישה, אם זה הפלה של אישה אינו ולד, היא לא אפילו תמיה לידה, כאילו זה נחשב כלום, זה לא דבר שבכלל חי. בבהמה, אם בהמה מפלת כזה דבר אסור מחילה, זה נחשב כמת, הוא לא שייך בו שחיטה. אז זו שאלת הגמרא על מה שמובא במשנה, שמי שיש לו שני גבים שתי שדרות כאילו כן ממשיך לחיות. רואים מההלכות האלו של נפל שנראה כזה הוא לא בכלל חי, נחשב מת, או בעניין אישה לא נחשב אפילו ולד. הגמרא עונה, כבר רמה ניהלי רב סימי בר חייא לרב. השאלה הזאת הוא עלתה על ידי רב סימי לרב, ואמר לי, ורב הגיב, סימי את? התשובה או הביטוי הזה, רשי אומר, חכם גדול כמותך אינו יודע לתרץ מתניתין דמשמע חיי. אז עכשיו נראה מה ההסבר באמת. אז רב אומר, סימי את? אלא בששדרתו עקומה. המשנה שמדברת על מי שיש לו תופעה כזאת של שני גבין כן חי, זה לא שבאמת יש לו שני גבין או שתי שדרות, אלא יש לו שדרה אחת אבל היא עקומה עד כדי כך שזה נראה כשניים. וזה מה שרשי אומר. איפה שעצרנו, נחזור לרשי, לאו בשני גבין ממש כמר, אלא שדרתו עקומה ומחסי, זה נראה כגבין ושדרות הרבה. וכי כמינה ענה שני שדרות לא חי, מה שרב עצמו אמר שבישי נובלד בימה אסור באכילה, זה כשמדובר בממש שני שדרות. המשנה. ושוב פעם, במילה אחת אנחנו נדבר על חרום. החרום פסול. איזה הוא חרום? תשובה, הכוחל שתי עיניו כאחת. רש"י כותב, הכוחל שתי עיניו כאחת, שאין לו כלל חותם בין שתי עיניו. כשהוא כוחל עיניו במכחול, יכול למשוך המכחול מעין לעין, ואין החותם מעקבו. נחזור למשנה. שתי עיניו למעלה ושתי עיניו למטה, עינו אחת למעלה ועינו אחת למטה, רואה את החדר ואת העלייה כאחד. סחי שמש, רש"י כותב על סחי שמש שאינו יכול להסתכל כנגד השמש. והזגדן והצירן, כל אלו הם פסולים, ואנחנו שוב פעם נמתין לגמרא לפרש אחד אחד. מה עוד? ושנשו ריסי עיניו פסו מפני מראית העין. ורש"י מדגיש שמפני מראית העין הוא שייך לנשרו ריסי עיניו, ולכן אצלנו בגמרות המסומנות אתם יכולים לראות את הפסיק נקודה שהוספנו לפני המילה ושנשרו. הגמרא, תנו רבנן, חרום שחותמו שקוע. אפשר לומר שזו אינו דעת משנתנו. בכל אופן, שחותמו שקוע, כלומר בין עיניו. חותמו סולד, קצר באוקו. חותמו בולם, הכוונה בזה, נסתמו נקביו, נחיריים סתומו. חותמו נוטף, רש"י אומר בשורה האחרונה, ארוך ארוך ותלוי מלמטה משפתו. מניין הרשימה הזאת, מניין שזה פוסל, תמיד לומר או חרום. אז החרום עצמו זה חותמו שקוע. הדברים הנוספים, חותמו סולד, חותמו בולם, חותמו נוטף, הם פסולים מזה שכתוב בתורה או חרום. רבי יוסי אומר, אין חרום אלא הכוחל שתי עיניו כאחת. לפני דקה אמרנו שהתנא קמא אינו דעת משנתנו. כאן זה ברור, רבי יוסי הוא התנא שהופיע ברישא של המשנה, שנאמר שם החרום הוא הכוחל שתי עיניו כאחד. זה לשון של רבי יוסי פה. אמרו לו, הפלגת, ורבינו גרשום למטה אומר, אמרו לו, הפלגת, כלומר חלקת על דברי חכמים, כלומר דרבנן סברי. ממשיך רבינו גרשום לעמוד הבא, אף אגב שאינו שוקע כל כך שיכול לכחול שתי עיניו כאחת, אלא פחות שוקע הווי מום. הם מחמירים, דהיינו כדי לפסול לא צריך להיות מצב כמו שרבי יוסי מתאר, מספיק שהחותם הוא שקוע מעבר לרגיל, למרות שהוא לא יכול לכחול במשיכה אחת עם המכחול את שתי עיניו. בכל אופן זה גם פוסל. אז אנחנו נחזור לגמרא, שהחכמים אמרו לו הפלגת, אנחנו ממשיכים לדף מם דלד, אף על פי שאינו כוחל שתי עיניו כאחת, זה כבר נחשב פסול. שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה, כך ראינו במשנה. מה שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה? וכאן אנחנו פותחים בשאלה ארוכה עם פס כפול תחת המילים אילמה אלה, הם שלבים כדי להסביר. הדקתן, שתי עיניו למעלה, שתי עיניו למטה. אז מה פירוש התיאור הזה? אילי מה ממשיך הגמרא, שתי עיניו למעלה, מה הכוונה? דחזי למעלה, שתי עיניו למטה, דחזי למטה. רשי בשורה ראשונה, דחזי למעלה שעומדות במקומן בסדר, אבל כל שעה רואות למעלה. אז אם אתה רוצה להגיד ששתי עיניו למעלה זה עניין של כיוון ראייה של העיניים, אבל מיקום העיניים הוא רגיל, וגם נמשיך במשנה, שתי אינו אחת למעלה ואינו אחת למעלה, מה הפירוש? דחזי אינו אחת למטה ואינו אחת למעלה. אם אנחנו רוצים לנקוט בפירוש כזה, אבל יהיה לנו בעיה, כי אם אתה אומר שהרישה מתאר, או המשפטים האלו מתארים עיניים במקומם, רק הכיוון של גלגל העין, ההסתכלות של העין, הוא כמו שמתואר פה, היינו, אז יהיה כאן כפילות, היינו רואה את החדר ואת העלייה כאחת, אז יהיה לנו כפילות במשנה. אלא צריכים פירוש אחר לגמרי. שתי עיניו למעלה, דקיימן למעלה, הם ממוקמים בגובה המצח. שתי עיניו למטה, דקיימן למטה, אינו אחת למעלה ואינו אחת למטה, דקיימי אינו אחת למעלה בגובה המצח ואינו אחת למטה. ויש עוד פסול, וקיימי כסדרה נמי, גם אם העיניים הם אינם בגובה או בנמוך במצח, גם אם העיניים נמצאים במקום הטבעי הרגיל, יכול להיות בעיה, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת. דיינו, כיוון העין אחת הוא לכיוון העלייה, הקומה השנייה, וכיוון העין השני מבחינת ההסתכלות העין היא למטה. מנה הני מילי דתנו רבנן, מה המקור לפסולים האלו? אז כתוב בפסוקים של המומין בויקרא פרק חף א' פסוק חף, זה אחד מהפסוקים שהבאנו בתחילת הפרק, שם כתוב או גיבן או דק או תבלול בעינו, ויש המשך לפסוק. אז בפסוק רואים עינו, בעינו, אז הברייתא אומרת כל מה שבעינו, כל זה, כל הדברים האלו יכולים לפסול. מכאן אמרו שתי עיניו למטה, שתי עיניו למעלה, אינו אחת למעלה ואינו אחת למטה, ורואה את החדר ואת העלייה כאחת, או שמדבר עם חברו, שני אנשים, אחד עומד מול השני, ואחר, אדם שלישי אומר, לי רואה, הוא מרגיש שאותו דובר רואה אותו אדם שלישי. זאת אומרת שהעיניים פשוט אינם מכוונות באופן טבעי. תנו רבנן, עיוור, גם זה מוזכר בפסוקים. עיוור מוזכר בפסוק יוד ח', בין סומה בשתי עיניו, בין סומה באחת מעיניו, חברבר והמים הקבועים מניין, שהתופעות אלו גם פוסלים, תמיד לומר איש עיוור. הגמרא רוצה עכשיו לדעת למה התורה כותבת כל המומים השונים השייכים בעיניים. יש לציין ולהזכיר שחברבר ומים קבועים כבר הוזכרו בדף למד ח' עמוד ב', שהנושא היה אז מומי בהמה, ושמה חרבר בלמד חטא מודבט במשנה רשי מפרש חולי הוא שיש כמין טיפים לבנות בעין. נחזור לענייננו. אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה איש עיוור דק תבלול בעינו, שמכל אחד מאלו דרשנו מומים שונים. יש גם רק לציין שאנחנו הבאנו פה בשוליים הפסוקים הרלוונטיים בויקרא פרק כ"א פסוק י"ח, נקרא ביחד: כי כל איש אשר בו מום לא יקרב איש עיוור או פיסח או חרום או שרוע. אנחנו נחזור לגמרא. אז למה היה צורך לפרט כל אחד מהמומין האלו בעיניים? צריכי דאי כתבך מן העיוור, משום דלתנהו כלל. המשמעות של עיוור שהעיניים נתלו לגמרי, אבל חברבר והמים הקבועים, הזכרנו שהם אמנם מובאים פה למעלה, שתי שורות למעלה, אבל ראינו אותם גם בדף למדחת עמוד ב'. הדברים האלו דאיתנהו בי, העין נמצא במקומו, לא, אולי זה לא נחשב מום. לכן כתב רחמנה איש, ומאיש אמרנו אנחנו ריבינו את החברבר ומים קבועים. ואי כתב רחמנה איש, משום דלא כחזי כלל, במצבים אלו אין לו חוש ראייה, אבל מחסורייתא לא. רש"י כותב מחסורייתא שחסרה מראיתו, אבל רואה מקצת. אולי זה לא נחשב מום. כתב רחמנה דק, שבמצב כזה הוא כן רואה, אבל הוא חלש. והיא כתב רחמנה דק, משום, אגב, המילה דק מופיע בפירוש בפסוקים. ויקרא חף א' פסוק חף, שם כתוב או גיבן או דק או תבלול בעינו. נחזור לגמרא. והיא כתב רחמנה דק, משום דמחסרן, אבל מבלבליתא לא. שוב פעם רש"י כותב רק לציין שדק רש"י מביא לשון לא עזי, שזה משמעות של הדבר, משמעות המילה הזאת, מחלת עין שיש שיש בו קרום. מבלבליתא, רש"י כותב לבן הפוסק בסירה. הסירה זה החלק השחור, לא אישון העין, אלא החלק השחור סביב האישון, ונכנס בשחור, זה כבר האישון, ואינו מחסר המראית כלל. אז אם התורה לא הייתה כותבת את האפשרות לרבות המצב הזה, לא הייתי חושב שהוא פסול. אז אנחנו רק נחזור לדרשה בגמרא. לכן הגמרא כותבת תבלול, זה אומר גם המבלבליתא, כמו שמשמע מהמילה בלול. והיא כתב רחמנה תבלול, משום דבר מבלבלן, אז לכן זה נחשב מום, אבל משום משן יוטה, זה משונות במעמדם, לא, אולי זה לא פוסל. כתב רחמנה בעינו, ומזה דרשנו למעלה, שתי עיניו למטה, שתי עיניו למעלה. אמר רבא, אילכך כל מחמא קיוטה, קהות הראייה, חוש הראייה, אקיה מאיש. רש"י כותב קיוטה דינו רואה כלל. אקיה מאיש דהני חבבר ומים קבועים קיוטה נינו ומה פקלו תנא דברייתא מאיש. אז התופעה של אי ראייה, של חסר חוש הראייה, נלמד מהמילה איש. מחסורייתא, שאמרנו שיש אפשרות, יש ראייה אבל חלש, קלוש, אז זה מדק. מברבליתא, תופעות כאלו שהלבן נכנס לשחור, זה מתבלול. משניותא, שינוי מיקום, מבעינו. סחי שמש, וראינו מקודם שזה אדם שאינו יכול להסתכל בשמש. תני רב יוסף, סני שמש. רב יוסף נותן הסבר למילה סחי, מי ששונא את השמש אינו יכול לראות מקום שהשמש זורחת שם. זגדיאן, זה מהמשנה בעמוד הקודם. מחפי רבונה, חד מדידן וחד מדידו. רב הונה הראה, הצביע, מה זה זגדיאן? אחד, עין אחד זה כמו שלנו, רגיל, ועין אחד דומה לזה שיושב מולי. מי ישב מולו? רב יהודה, והיו עיניו משונות. אז זנדיאן, רב הונה, מצביע. אחד, הוא אומר, אחד כמו עין שלי ואחד כמו עין שלו, שמשונה. ועקביד, רב יהודה, רב יהודה הקפיד על כך ש... מצביעים עליו כאילו הוא, 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 הוא מסמל משהו משונה. תוספות פה, דיבור מתחיל מחרי תוספות הראשון מרחיב על מה היה השוני אצל רב יהודה. בכל אופן רב הונה הצביע והסביר בצורה כזאת מה זה זגדיאן במשנה. מטיבי שכבנה, שמה זה, מה זה, איזו בעיה זה נקרא, שגביניו שוכבים, ראינו את זה מקודם. זגדום, זה הנושא שלנו, שגביניו אחד שחור ואחד לבן. אז זה לא מה שרב הונה תיאר. הגמרא עונה, תנה, כל זוגה דלא שווי להדדי, זגדום קרילי. כל מצב ששני העיניים אינם דומות זו לזו, זה זגדום. לא משנה אם זה שוני בגודל העיניים או שוני בשחור ולבן, שהגבות אחד שחור אחד לבן, כל השינויים האלו נכנסות תחת הכותרת זגדום. במשנה בדף מם ג' כתוב הצירן. תנה, עיניו תחורתות וצירניות דומות דולפות תורדות. נסתכל כאי פרשים. תחורתות, מה זה? עגולות. צירניות, עגולות יותר מתחורתות. דומות, מעט. דולפות, יותר מדומות. תורדות יותר מדולפות. נמשיך בגמרא. תנה אף הזדיר, יש גרסה זביר והלופין והתמיר. זביר דמזור עיני. רש"י כותב, תנא אף הזריין ולופין והתומיין הווי מום דמזורדן עיניו, וכאן בשיטה המקובצת עוד חף דלת, עיניו שאינו יכול לנוח אלא משוטטות. אנחנו נחזור לגמרא. אז הסברנו את הסביר. להמשך ההסברים אפשר לראות בשיטה המקובצת. אנחנו קראנו על לופין דנפישין זיפה, אז כאן בשיטה בעוד חף דלת הוא מביא שערוקין שערות שבבבת עינו, אותם שערות שבאפף. תמיר, הגמרא אומרת שתמו זיפין, כלומר מה הפירוש? שאין לו שיער בבת עינו. הגמרא שואלת, והני גבי מומין תנו להו, האם זה נכון לכלול את הדברים האלו בתחום המומין? והתנן שנשרו ריסי עיניו, זה מה שתיארנו עכשיו, פסו מפני מראית עין. הגמרא עונה ששניהם נכונים. יש מצב שאין לו שערות בעפף, אותם ריסים שפסו רק מפני מראית עין, ויש מצב שהוא מום ממש. והגמרא אומר לא קשיא, הדאשתייר גלדומי, אם נשאר השורשים זה אינו מום, הדלא אשתייר גלדומי זה מום. עד כאן שיעורנו להיום.